At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
לא בקטע רע. פודקאסט של ניסן גריב וקרן שחר. מבית All In, הבית של הפודקאסטים. אנחנו באוויר.
אני אוהבת שכולם אומרים לי, איזה מצחיק שכל פעם קרן נותנת את מניין הדקות שלקח לה להגיע.
באמת?
בבקשה, כן.
חבר'ה, היום לקח לי 42 דקות.
וואו, זה סי.
זה סי, אנחנו הזזנו את השעה ל-11 וחצי, ואני חייף לומר שזה עולם אחר.
וואו.
גם אני הייתי נורא נורא לחוצה, כי כאילו יש חסימות בדרך השלום, וזה וזה, ומירי רגב, שיפוצים, תודה לך, אבל לא, וואלה, היה קל ומגניב.
ולכן את נראית פרשי פרוש, כל מי שרק מקשיבה ולא צופה, אנחנו מדרבנות אתכן ביוטיוב.
אנחנו מה זה משקיעות?
מאוד משקיעות.
תצפו, במקיאז', באיפוראז', בשוראז',
בכל זה. לי לקח להגיע בערך 24 שעות לכאן.
לכאן, אוקיי.
ממש לכאן, לכיסא הזה. אני ב3:30 בלילה נחתתי מקריטים.
כשאני ראיתי את הסטורי שלך. שזה 3:30 בלילה.
קרן, התקשרה לוודא שהתעוררתי, כן. אז לכן, התעוררתי, אני עין אחת פתוחה, הגעתי לכאן, ועין אחת אנחנו נתעורר ביחד. אבל כן, הגעתי, הייתי אמורה לנחות ב-12 בלילה ברגיל, ואז דילי על דילי, על דילי בטיסה. אין שברון לב כמו להגיע לשדה בזמן ולהיות אחראית.
יו אלוהים.
ולגלות דילי.
והדילה היה במטוס או
היה
ב...
היה כמה דילה.
יפה. היה... קיבל את כל החוויה,
הסטראונד. בטח. היה דילה אחד בעקבות השדה, בשדה, שעה וחצי, שאת מגיעה לגייט שלך, ואת קולטת שהגייט שלך מתפעל טיסה אחרת, ואת כזה מסתכלת, ואת אומרת, לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות. אבל השלט אומר שזה בזמן, אבל הם סקנדינבים, הם בטוח לא לישראל.
יו אלוהים.
ואז את מחכה שעה, אוקיי, את עולה למטוס שלך. מתיישבת במטוס, ואז...
עוד שעתיים?
עוד שעתיים. ולא קורה כלום, את פשוט יישבת במטוס, ואת אומרת, למה זה לא מניע? חיים, תניע,
אני תזוז. חייבת שאנחנו פה באיזשהו פרק נדבר על זה, וזה יקרה. אני רוצה לנרמל...
מילה מהממת, כן.
אני רוצה לנרמל אנשים שלא כזה אוהבים לטוס. אני... אוקיי. ברור.
סליחה, הבעת הפנים שלי כרגע.
הייתם צריכים לראות
את זה. הרשת הפנים, כל הקרקפת שלי זזה אחורה.
אני מבינה את הכיף בחופשה, מבינה אותו לגמרי, אני יותר דוגלת בחופשות בטנגה, ואם זה לא שם, עזבו אותי, אם יש עיר אחת, שתי ערים שאני מוכנה לסייר בהם, זה לונדון וניו יורק, אבל חרדת הטיסה שלי היא לא רק על המטוס, כשהמטוס באוויר, ואין לי היגיון במה שקורה, ועל כן ולכן...
בבניין הזה שטס.
אני לוקחת קלונקס, כאילו גיליתי את זה, וזה עולם.
מתי קלונקס יעשו לנו חסות בפודקאסט הזה?
אמן, אמן, זה חלום. אבל מעבר לחרדה, במטוס יש לי חרדת שדות תעופה, ולא רק לי, גם לאסף. ואסף הוא ילד אלעל. שטס המון בחייו.
מה זה אומר ילד אלעל?
ילד אלעל, אבא שלו טייס.
די!
עכשיו כבר בפנסיה, אבל כן, אבא שלו טייס. אז אסף טס המון בחייו, ועדיין יש לו, ואולי בגלל זה יש לו חרדת שדות תעופה, כי את יודעת, נגיד, אומרים ילדי טייסים וזה, מה, איזה חלום, איזה זה. לא תמיד. היה לאסף כבר כמה פעמים שאני והוא כאילו טסנו לאיזשהו יעד, אני טסתי כי אני צריכה to book a flight, כאילו, והוא הגיע לשדה, ואין מקום פנוי.
ולא אלו אותו? ואז מה, טסתם בנפרד?
פעמיים הוא חזר. כל הזמן, קודם כל, פעם טסנו כשאבא שלו עדיין עבד, כל הזמן טסנו בנפרד. מזל שאני אוהבת לטוס כאילו לבד. באמת שאני אוהבת, אין לי בעיה.
אני מתה על לטוס לבד. אני מתה על... אני, תקשיב, אני... מהשנייה שאני עולה למונית מהבית לשדה, אני משתנה לי כל הגוף והפנים.
כל הבית גם.
אני הופכת להיות ילד בחנות ממתקים מהרגע הראשון, כאילו, בדיוטי, בדרכונים.
אבל אין לך את העניין הזה של המפגש עם בני אדם, בסיטואציה כזו.
תקשיבי, זה כמו פיפל וואץ'
ברוטשילד. על לעמוד בתור.
אני מתה על זה.
מתה על מה?
אני מתה על כל החוויה.
על לעמוד בתור.
אני מתה להיות בשדה תעופה, ואני אעמוד בתור אם צריך. אני פשוט כל כך אוהב, אני מאמינה שהחיים קורים, בחופשות, בטיסות, בלטייל, בליהנות. אני יוציא את כל הכסף שלי על טיסות.
יואו.
ואני לא, כיף לך. כאילו...
איזה כיף לך. בשבילי זה כאילו הנאה שמעולה בחרדה איומה.
וואו.
בעצבים שאין להם סוף.
אגב, מותר, זה חלק מהכיף אבל.
מה כיף בזה?
זה כאילו, את חיה. את שוברת שגרה, את בהרפתקה, את עומדת בתור, את מתעצבנת, את כזה...
חיים, נראה לי שהמתעצבנת שלי והמתעצבנת שלך, זה לא אותה מתעצבנת.
אני מתעצבנת בחיוך.
אני מתעצבנת, הפתיל שלי קצר, לא קצר. בעיה, זה קיבלתי מאימא שלי, זה בעיה.
האמת שבגדול, אתמול התעצבנתי.
אוקיי. כן, אני נגיד מצב כזה רוצה לקפוץ ראש.
תקשיבי, אני ישבתי שם במטוס, ואני הצטערתי קצת על, 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 על הקיום שלי כרגע.
מבינה.
כי הגעתי לקצה. כי להיות ב-12 בלילה, לפני ההמראה, כשעכשיו כבר היית אמורה להיות בבית.
גם בחזור, מילא בהלוך, שאת בדרך לכיף.
כן, שאת מתרגשת, כן. לא, נגמר הכיף, ועכשיו כבר לא כיף לי, אני רוצה להיות בבית. ואני רוצה להיות בבית לפני שעתיים, כמתוכנן. אגב, לא כזה כמתוכנן, כי אני הייתי אמורה לטוס ב-6 בבוקר,
ובסוף דחו לך לערב.
והתקשרה אליי יפעת מבלוברד, איזה מצחיק. שלא, אני עומדת בחדר בבגד ים, ואני אומרת, איך לא בא לי שהחופשה תיגמר? ואז אחרי 10 דקות מתקשרת אליי מישהי בוואטסאפ, מספר אמיתי.
זימונים.
ברמות, שלום, את רוצה להעביר את הטיסה לערב? ואני כזה, את משלמת לי על זה? אז היא אומרת לי, לא, אבל את רוצה? ואני כזה... טוב, בסדר.
אפילו זה התמודדות שכאילו, אני באותו רגע זהו, כאילו, אני אומרת לה, לא, תקשיבי, אני כבר במוד לעוף. כאן אני אומרת לה, אם אני לא מקבלת איזה כסף, חיים, תני לי לעלות על המטוס, נחזור, די.
אבל כן, אבל יאללה.
לא, את עושה חכם, עשית חכם, עשית חכם. קיבלת עוד כמה שעות של כיף, כמה שעות של שיזוף.
ברור, עוד שיזופית. עוד מקושקשת רכה במלון, הייתי מפספסת את זה, שילמתי, רוצה.
טוב, אבל היום אנחנו בפרק קצת של, אנחנו כזה לפני כיפור.
נכון.
אנחנו בפרק קצת
מתכנס.
כן. לא יודעת אם יותר רגוע, אבל כאילו הנושאים הם... בואי נראה לאן ניקח את זה.
נכון. תראו, בגדול, אנחנו רגע נכניס אתכם שנייה למאחורי הקלעים. אנחנו בגדול מתכננות על מה נדבר, ואז אנחנו מגיעות לפה ודי זורקות את כל לנבלבח בדרך כלל.
בדיוק.
אבל כן, ברור שאנחנו בתקופה שגם החגים, וגם השביעי באוקטובר, וגם יום כיפור, וגם הכל ביחד, זה נהיה איזה מין חודש מאוד אמוציונלי.
מאוד ערבוב.
שאנחנו, אני מרגישה כאילו מכניסים אותי למכונת כביסה בתור ישראלית, שאני לא יודעת, עכשיו ראש השנה, עכשיו אני רגע בטיול בחול, כי יש חגים טובים, אז עכשיו תהיה עצובה, עכשיו יש שם, כאילו, ורגע, הכל באיזה, באוברסטימוליישן של החושים, שאת כאילו, את לא יודעת מה להרגיש, זה קצת מניה דיפרסיה בחודש כזה.
וואו, זה תיאור נהדר.
אז אנחנו נתכנס, ננסה רגע להעביר את כל התחושות שאנחנו חוות בחודש הזה גם לפרק, ואנחנו דווקא נתחיל מהכי מורכב.
מהכי מורכב, במעבר חד, כמו של אירון ויצמן.
במעבר חד, אנחנו תכף נציין 2 לשביעי באוקטובר, שזה לא יאמן.
זה לא נתפס.
ואני מבחינתי, אני כבר מרגישה חודש אחורה את זה שמבלי להגיד אנחנו... הרי אנחנו, בני אדם, אנחנו מציינים דברים, אנחנו מציינים יום הולדת, אנחנו מציינים תאריך פטירה, אנחנו מציינים אזכרה, מציינים חג, ויש איזושהי התכנסות כללית של הגוף, של הקיום שלנו, לקראת ציון עגול. כן. כאילו, ושנתיים, אני כבר ממש מרגישה את זה ש... כאילו, יש משהו באוויר, כולם נכנסים הרבה יותר למתח, העצב הוא חזק יותר, הכעס הוא חזק יותר, כל התחושות... הן ממש מתעצמות, ודווקא אני מרגישה שבסמן של השנתיים, יש לי איזו הסתכלות אחורה על מי אנחנו מאז. וכשקרה השביעי, אני מדברת על החוויה האישית שלי, ואני מרגישה שגם בוודאי. כאילו, אני די רואה אותה גם אצל הסובבים שלי, אבל כשקרה השביעי, ההלם והשוק והאובדן, הוא ליווה אותנו שנה שלמה, עד, כאילו עד היום כמובן, אבל אני הייתי בסטטוס הלם.
זה הלך נורא נורא מורגש, זה מאוד...
אני פשוט הייתי בשוק, אני לא האמנתי, לא האמנתי שזה קרה.
כן, היה, בשנה הראשונה זה היה כל, לא יודעת, אצלי לפחות, זה היה כזה כל חודש, יו, אתה קולט שזה קרה? כאילו,
כן, ממש.
כאילו, אתה במעין סיוט כזה, שאתה אומר, רגע, זה היה חלום, זה היה סיוט, כאילו, מה זה היה?
זה ממש כל הזמן... התחושה של האלם ליוותה אותי בשנה הראשונה. ואז הגענו שנה שעברה לציון של השנה ל... עכשיו, גם חשוב להגיד, המורכבות של זה, השביעי קרה לנו, אבל הוא ממשיך לקרות כל יום מאז. זאת אומרת, כל עוד יש חטופים בעזה, כל עוד המלחמה ממשיכה לקרות, השביעי הוא עדיין מלווה אותנו. כאילו, לא באמת מציינים שנתיים ויום הזיכרון השני, אלא זה עדיין קורה.
זה לא רק, אני חושבת שזה גם כמובן, המלחמה והחטופים שעדיין נמצאים, והחיילים שנופלים, אבל זה גם העולם. מזכיר לנו את זה כל הזמן.
נכון.
גם ברשתות מזכירים לנו את זה כל הזמן. פתאום השנאה הזו, האנטישמיות הזו שהרימה את ראשה, זה כאילו משהו שאתה, כאילו אתה מרגיש שכל העולם נגדך, זה ליטרלי ככה. וזה קצת כמו, את יודעת, הילד הזה, אני מרגישה לפעמים כעם, כקולקטיב, שאנחנו כמו הילד הזה ששונאים אותו, הלא עוול בכפו. את יודעת, כאילו, עכשיו מה זה הלא עוול בכפו? בואי, לכל סיפור יש שני צדדים והכל, ואני לא אומרת, אנחנו מושלמים. אבל אנחנו לא הבד גייז בסיפור הזה.
ממש לא.
אנחנו לא העם שקם להשמיד עם אחר, כאילו, יום אחד. כן. אז אתה כאילו יושב ואתה אומר, מה קורה פה? וגם זה נכנס, לפי דעתי, מאוד, החל מדצמבר. זאת אומרת, 7 לאוקטובר קרה, איזה חודש היינו, את יודעת, כאילו...
נכון.
העולם היה...
חודש היינו אנדרדוג.
כן, היה סבבה איתנו, אני לא אגיד בעדנו, למה זה גם קצת מעל מה שזה היה.
בעיניי, ואני אגיד צביעות, של מחבקים את האנדרדוג, מחבקים את מי שחלש.
תמיד.
אבל בשנייה שהחלש מתחזק, אז לא. אז רגע, אז אתה חייב להיות... עכשיו... בסמוך לשביעי, חיבקו אותנו. כי קרה לנו אסון נורא והיום. חברים שלי הלכו למסיבה ולא חזרו. יאלי וג'וני לא עשו שום דבר, אף אחד. בשנה מאז יום הציון הזיכרון הראשון לשביעי באוקטובר עד עכשיו, זו הייתה שנה שבה אני התנהגתי והרבה מהסובבים שלי, כאילו כולנו למות מחר. היה איזשהו עיכול של ההלם.
כאילו ערך חדש לחיים כזה?
מעבר ל... הכל... אין ארוך טווח. יש קצר טווח. אנשים, האהובים שלנו, חברים שלנו, הלכו למסיבה ולא חזרו.
מעניין.
רקדו כאילו אין מחר. ובאמת לא היה מחר.
אלוהים.
ואני מרגישה שכל השנה הזאת, זה גם באיזשהו מקום, מתנה מאוד גדולה שכאילו... להסתכל ולמצות את החיים, וזה גם בעניין החיובי של זה. ובעניין המורכב של זה, אני פיזרתי כסף, אני כאילו עשיתי החלטות שאין להם היגיון בחיים ארוכי טווח, כאילו. ממש הסתכלתי עצמי, אמרתי, מה קורה לך? אבל מצד שני, כאילו אין מחר, כאילו זה החוויה שלי. ברור. ועכשיו, לקראת השנתיים השביעי באוקטובר, אני מרגישה שאני מסתכלת אחורה, ואני אומרת, רגע, אולי כן יש לי מחר, אולי כן אני צריכה לחשוב לארוך טווח, אולי אני צריכה רגע לנשום ולהבין שלא מתתי, כאילו, אני חושבת, זה נורא דארק, ונורא גם...
אבל זה נורא, זה כמו קצת בשלבי אבל.
נכון.
אז היה לך את השלב הזה של השנה הזו באמת, שאמרת, אוקיי, וואו, חברים שלי נרצחו, וכמו שאמרת, שהם רקדו כאילו אין מחר, אז אני ארקוד כאילו אין מחר, כי אולי אין מחר. בבינה, זה מאוד הגיוני לי שהשלחת את זה על זה. כאילו, השלחת את זה על עצמך, כי...
ברור.
באיזה עוד, כאילו, באיזה עוד מציאות את נתקלת בסנריו כזה?
בשום מקום.
בדיוק, וברגע שיש דבר כזה, אז הוא מזעזע לך את כל מה שבנית, כאילו, שהוא המציאות שלך.
נכון.
זה, אני חושבת שאבל גם יש פה איזה משהו שהוא טיפה הבדל דורי, אני אגיד. אני אומרת דורי, כי אני וניצן שבינינו 10 שנים.
נכון.
ודווקא לי מה שקרה מאז 7 לאוקטובר, ואני לא יודעת אם לשייך את זה לשנה הראשונה או לשנה השנייה, שאנחנו עוד רגע סוגרים לצערנו, לי דווקא היה מאוד, אם כבר הסתכלות מאוד על העתיד, על הארוך טווח. כלומר, כן, תראי, זה גם קרה בשלב שאני ואסף עובדים על הרחבת המשפחה, ויש איזשהו אלם, ואני אספר פה איזשהו מקרה, הוא מאוד מאוד אישי, ואפילו קצת כואב, שהייתה לי איזושהי החזרה שלא הצליחה, ודיברתי עם אבא שלי, ובשביל, אני לא יודעת אם בשביל לעודד אותי, או שכך הוא באמת חשב, אני חושבת שבאותו רגע הוא כך באמת חשב, אבל כדי לעודד אותי, הוא אמר לי, לא נורא קרן, את יודעת מה, אני לא יודע אם זה עולם להביא לו ילדים.
וואו.
ואמרתי לו, אבא, תעצור, אל תגיד את זה. כאילו, אני יודעת למה אני מתעקשת להביא לעולם הזה ילדים. זה גם מציב אצל אסף, לא היה משהו שכאילו החלטנו אותו כזה ביום, לא, אחרי 5 שנים דיברנו על זה. אבל כמובן שהמקרה הזה נורא הרעיד אותנו, זעזע אותנו, שפשוט נחשפנו לרוע שאין שני לו. סוג של התעוררות, כאילו לגבי, וואו, יש רוע כזה בעולם, והעולם הזה אכזר, והעולם הזה קשה. ואז לא רק שאתה מקבל את הכאפה ממתקפת הטרור הרצחנית הזו, אתה מקבל גם את הכאפה של איך העולם מגיב אליך, ושל זה שאתה יהודי, אז אתה רדוף. אנחנו נהיה רדופים לנצח, ואתה סנו, ואתה לא מובן, ואתה באיזשהו מקום, כאילו בהרבה מקומות בעולם אתה מוקצה. ובתוך כל הדבר הזה, אני נורא נורא מתעקשת, ואני גם מצליח להביא חיים יהודים לעולם. אז יש כל הזמן חשיבה של, וגם מתוך דאגה, של מה יהיה פה, מה יהיה המדינה הזו, האם נצליח לאחות את הקרעים בינינו, תעזבי כלפי חוץ, אני
זה
באמת...
זה כל כך מפחיד אותי.
זה מאוד
לא,
מפחיד.
אני לא רוצה לרצות רילוקיישן כל הזמן.
בדיוק.
אני לא רוצה לבטא על הבית שלי. לא,
נגעת בזה בול. נגעת בזה בול. בול.
כן, כאילו, בסוף זה הבית שלי.
ברור.
אני רוצה להיות כאן, אני רוצה לרצות להיות כאן.
אני חייבת לומר שאני דיברתי על רילוקיישן הרבה הרבה יותר לפני השביעי לאוקטובר, כאילו מהשביעי לאוקטובר, גם פה ניתה לי איזושהי התעוררות, ואמרתי, לא, אין לי מקום אחר. כאילו, מסוכן ליהודים בכל העולם בעיניי, ויותר מזה, התחושת שייכות, שאתה שייך לאנשהו, ולא משנה איך נעקם את זה, אנחנו שייכים לפה. וזה נכון. לא, כאילו, אני אומרת, למה אני אומרת נעקם את זה? כי זה לא משנה אם זה מבחינה דתית, זה לא משנה אם זה מבחינה חברתית, זה לא משנה אם מבחינה משפחתית. אני סופר ישראלית, כאילו, גם הייתה לי שיחה על זה עם אסף, ואמרתי לו, תקשיב, אולי כשהייתי יותר צעירה, אז היה משהו כזה הרבה יותר גמיש, יאללה, בוא ניסה לשנה לפה, שנה לפה. היום אני מבינה שאני, יש לי אופי מאוד מאוד ישראלי, מאוד,
כן.
וגם מעבר לזה, אחרי השביל לאוקטובר יש גם משהו של, אנחנו עברנו משהו שאף אחד אחר לא יוכל להבין.
אני מרגישה שאנחנו כבר 2 באיזה קרע מתמשך בעם, וזה מפחיד אותי.
כן.
בגלל שאין לנו מקום אחר.
נכון.
בגלל ש...
בול.
שהבית פה הוא שלי בדיוק כמו שהוא מישהו שיש לו דעות הפוכות ממני, ודעות זה דעות ואנשים זה אנשים, אבל אנחנו... אני מאוד מפחדת מהיום שבו אני אבטר. כי אני כבר מתחילה לחשוב על לרצות כזה, לא להגר מכאן, אבל וואלה, כאילו, אולי בא לי ללכת לגור שנה בקופנגן, כאילו, כל ההייט הזה על קופנגן, אבל מצד שני, וואלה, זה אנשים שבחרו לקום, להוריד את רמות הסטרס, לוותר על הקלונקס בחיים שלהם, והלכת להיות על אי, ולא להתמודד, כאילו, לראות מהצד. עכשיו, ברור שכשאתה ישראלי, זה הולך איתך לכל מקום.
כן.
אבל זה ממש מפחיד אותי היום הזה שאני אחליט שאני לא יכולה יותר. כי אם בא לי איך לעשות חוויה בחול, אני איך לעשות חוויה בחול.
אני חייבת לומר שאני מאוד מאוד מזדהה איתך. אני מרגישה שבשנתיים האחרונות, אני 3 ימים פה, ו3 ימים פה.
כן, זה המאניה דיפרסיה של כאילו להיות אנחנו.
בדיוק.
אין גם השיחה פה, ואולי חשוב לי להגיד את זה, דווקא בגלל שמי שהקשיבה עד עכשיו, והיא פה, היא שומעת את המורכבות בלנהל את הדיון הזה. זאת אומרת, זה... וגם את זה צריך להגיד, נורא מפחיד לשבת, לדבר על הדברים האלה עם מיקרופון מול הפנים.
אבל זה מה שנורא. בכל הדבר הזה, שכבר אתה לא יכול סתם לשתף, להביע את דעתך לזה, בלי שאתה אויב, בוגד.
זה רק תחושות, זאת אומרת, אני, ושוב, הכאב שלי של ניצן מהשביעי באוקטובר הזה, זה אחד הפצעים הכי פתוחים של כל אחד מאיתנו, כל בן אדם שיש לו תעודת זהות, או, זה פצע מדמם, והפחד מלדבר עליו, ולקבל איזשהו פידבק שלילי, או לא פידבק שלילי, אבל...
גם פידבק שלילי, כי פידבק שלילי על הזין שלי, כאילו סליחה על הזה, בכל נושא אחר, בנושא הזה, זה באמת עצב חשוף.
זה עצב חשוף, אבל גם זה עצב שחשוב לדבר עליו, כי אני מרגישה שאגב, אפרופו סליחות וכפרות, הסליחה הכי, הכי, הכי מרכזית בחיים, זה סליחה משפחות החטופים. ואני רוצה להתנצל, כי אני רוצה לעשות יותר, כי אני כל הזמן מרגישה, שוב, במורכבות של להיות ישראלי, מה,
האם עשיתי מספיק? מה עשיתי? מה אני עוד אוכל לעשות?
מה אני יכולה לעשות? ואני מרגישה שגם בלשבת פה ולדבר על זה,
זה גם לעשות.
זה גם לעשות. הפחד בלדבר מול מיקרופון, אבל מצד שני, להבין שהדבר החשוב ביותר זה החטופים, ושצריך לדבר גם על המורכבות של השביעי באוקטובר, וגם, כאילו, וגם להזכיר שיש לנו חטופים בעזה.
ברור.
אז הכל כזה, הכל מקווץ, ולא בא לי, לא בא לי להתכווץ כשאני מדברת על זה, לא בא לי, זה מפחיד, כאילו, אני מאמינה שמי שמקשיבה לנו שומעת בין השורות על הפחד של לדבר, ואסור לפחד לדבר, אבל מצד שני,
לא
זה כל כך...
לא חייבים גם בין השורות, מפחיד לדבר, כן. נהיה מפחיד להביע פה דעה, נהיה מפחיד לדבר, בכל מה שאתה אומר, אתה, yeah, כאילו, יש פה, כבר ניתה פה איזושהי תרבות שיח מאוד מאוד קשה, של אם אתה אומר משהו שהוא לא תואם לדעה של מי שמולך, אז אתה, כמו שאמרתי, בוגד, זה, פה... זה לא ככה, חברים. אני חושבת שהדרך לדבר על זה היא המטרה, מטרת העל של כולנו, היא לחיות פה בשלום בינינו.
כן.
אוקיי? כי לחיות פה בשלום, אם מסובבים אותנו, אני מצטערת, אני התפקחתי מזה, וזה בסדר גם על זה להרחיב, כאילו, אם נרצה, אבל לחיות בשלום פה בינינו, שלכולם פה יהיה טוב, ושהחטופים יחזרו הביתה, ושהחיילים יחזרו שלמים ובריאים. אני חושבת שזו... זו כותרת העל. בדיוק. עכשיו, יש משהו, אסף דיבר איתי לפני יומיים, הוא ראה סרטונים של נשיאים אמריקאים, מכירה את הקטע שהם עושים דיבייט הרי. והוא אומר, זה מדהים, הוא ראה איזשהו סרטון לאורך השנים, איך זה היה פעם ואיך זה היום, ואיך תרבות, אפילו הדיבייט השתנתה. אם פעם זה היה הרפובליקני מול הדמוקרטים, אז הרפובליקני, הנציג הרפובליקני היה אומר, תקשיבו, הוא בחור אינטליגנט ומדהים, ופה ושם אנחנו מסכימים על, על מטרת העל, הדרכים הן קצת שונות, אבל גם אם הוא יזכה, וואלה, הוא יהיה נשיא מדהים. ולהפך, הצד השני גם אומר, תראו, הוא זה, הוא משכיל, הוא אינטליגנט, הוא פה.
Fella.
בדיוק, כן. ואם הוא יזכה, הוא יהיה זה. ותמיד ההסכמה הייתה שהדרכים הן שונות, אבל המטרה, המטרת העל היא אותה מטרה של כולם. עכשיו, גם פה חייבים להחזיר את השיח לזה.
נכון.
ואני שמתי לב שבאמת בשנה האחרונה, בחגים, בשנה האחרונה, עכשיו שהייתה, בחגים עכשיו, לא היה מישהו שלא, בסטורי, אני ניזונה מהסטורי, ולא רק עם משפיענים, אני עוקבת אחר הרבה אנשים שהם גם לא משפיענים, שלא, אם במידה כתב שיתוף, כאילו שיתף, סליחה, איחול, אז לא כתב שכל החטופים יחזרו הביתה. וזה ברור לי, שזה מה שכולנו רוצים, אנחנו יכולים להתווכח על הדרכים, אנחנו יכולים להתווכח על איך ולמה, ואת זה היו צריכים לעשות, ואת זה לא. בסדר, זה רק הדרכים. ברור שמה שמקשר בין כולנו, זה זה שאנחנו רוצים שהם יהיו פה.
ברור, זה הכי חשוב.
צריך לזכור את זה תמיד, בתוך דיונים.
ואני חושבת שאנשים איבדו את עצמם בתוך הוויכוח. בתוך
הוויכוח על הדרכים.
כן, כאילו... בדרך שבה אנחנו מדברים אחד לשני.
נכון.
בדרך שבה אנחנו מבטלים אחד את השני.
נכון.
בדרך שבה השיח הוא קיצוני.
אני לא חושבת אבל שאגב, אני לא חושבת שזה בעיה חברתית מקומית רק שלנו.
נכון.
אצלנו זה נורא מורגש בנושא הכי רגיש שלנו.
בדיוק.
אבל זה שיח שהפך להיות רווח ברשתות חברתיות, כל דבר שאת אומרת שאין מצב שלא תדרכי למישהו על הבוענות היום. אין מצב.
כאילו, נכון, מצד שני, אנשים רק מחכים, כאילו, אנשים רק מחכים, זה לא שאת תדרכי למישהו על הבנות, אנשים מחכים שתדרכי,
נכון,
כאילו,
זה נכון,
זה הפער.
אתה מסכימה עם זה.
זה לא שאת בטעות, מה שנקרא, סליחה, וואי, סליחה, דרכתי עליך, אני מתנצלת, זה חיים בואי תדרכי עליי ואני אגמור אותך, כאילו, ככה זה מרגיש הרשת.
אז אני חייבת להגיד לך משהו. ואנחנו, משם גם אנחנו מגיעות קצת לסליחות וכפרות.
כן.
ואני, משום, שוב, אנחנו עוד רגע נדבר כאילו כל אחת על כיפור, ומה המשמעות שלה לגבי זה ופה ושם, מה המשמעות של כיפור. ואני דווקא בראש השנה קורא לי גם משהו. ראש השנה, כאילו יש לי איזשהו חשבון נפש באמת, כאילו מטורף, ואני מאוד חושבת עם עצמי מה אני רוצה לשנה חדשה, ומה זה, ומה לא, ואיפה אני יכולה להשתפר, ומה, תתתה. והיה לי מקרה,
אוקיי.
ערב חג, אוקיי? אני בבישולים של הטירוף עם הכאבי גב והכל והסיאטיקה והעצבים, ויוצאת להפסקת סיגריה במרפסת, נכנסת לאינסטגרם.
אוקיי.
רואה פוסט של ערן סוויסה.
רואה פוסט?
רואה פוסט. שערן סוויסה מראיין את תרצה.
אוקיי. היי, יפה שלנו, חייתי.
בדיוק. עכשיו, אני אומרת לך, אמיתי, הגבתי תגובה. הומוריסטית. אוקיי? הומוריסטית.
בהומור. זה היה בצחוק.
נגעתי בהומור.
It was a joke.
בדיוק. ועוד הרמתי לצבא האמת, יעני, וכתבתי, מאוד אשמח אם צבא האמת יוצאים מבוא להבנת תרצה, חלום שלי להבין פסקה שלה במלואה. אוקיי? בסדר? יאמר שבאמת ערן שאל אותה לגבי ארז איסקוב כמובן, והיא לא רצה לתת תשובה, תגידי, אני לא רוצה לתת תשובה, אבל היא הסתבכה עם עצמה תוך כדי וזה. והייתי בטוחה שזה כאילו מצחיק.
שזה דחקה.
מצחיק היא קוראה. טוב, ממשיכה, את יודעת, טיק טק,
חוזרת לבשל.
אחרי שעתיים יוצאת לי לעוד הפסקה, פותחת האינסטגרם, חיים, פתאום אני רואה 70 קומנטס. אני אומרת, רגע, מה?
על מה?
מה היה? העליתי סרטון בטעות, יודעת?
אני, מה היה, כן, אלוהים.
הכי מפחיד, העליתי בטעות סרטון של לולה, כאילו, מה? נכנסת, חיים, כל התגובות, שצבא האמת, על הפוסט, על אותו פוסט, על התגובה שלי, שיש על התגובה, אחר כך הסתכלתי. 1,200 תגובות, שבואי נגיד, מתוכם 800, זה אנשים שלא מבינים את תרצה. אבל עליי, הם נתפסו. עכשיו, אני קצת יודעת איך הדברים האלה עובדים, יש להם איזה קבוצת פייסבוק,
ברור, שולחים וואטסאפ, לי, תגיבו
בדיוק,
לה.
תגיבו לה, מפעילים את כולם, יאי יאי. והתגובות שהיו שם אליי, את יודעת, עכשיו, אני אומרת לך, אני המומה. אני שואל, אני אומרת, רגע, רגע, מה? כאילו, זה לא חסבך לי להקיללתי אותה, זה לא חסבך לי
להעלות... אבל רגע, דווקא זה מצחיק אותי שכאילו זה כזה תופס אותך, כי את מבחינתי, את הסמל של כאילו, כלום לא מזיז לי ברשת, לא מעניין אותי.
זה תפס אותי.
זה מצחיק שזה תפס אותך, כי נגיד בתקופה, בחתונות, שאני כאילו הייתי בתחושה של כאילו, מה זה כל התגובות האלה, איך מתמודדים? אז אמרת לי, די חיים, הכל טוב. תשבת ואגב תגובה, תגובה, אפילו... שנקרא, שלא נאמר, נהנית מזה.
נכון.
וזה מצחיק שדווקא פה, כאילו, מה תפס אותך?
קודם כל, הייתה מופנית אליי ספציפית, היו אנשים שממש באו, יעני, לדבר, לרדת לפסים אישיים. הייתה מישהי שאשכרה כתבה, יאללה, לכי גם כנת, מה ציפינו ממחרה כזאת, את והאבן השחורה שלך, על מה היא מדברת? על אבן תורמלין. הייתה לי קולקציה שעשיתי פעם עם בי סמבול, על אבן תורמלין, שזאת אגב אבן מדהימה, ששומע, מגינה לך מפני אנרגיות רעות של הסביבה, אז חיים, את פשוט לא הבנת, אז עזבי. וכאילו ברמה, היה שם איזה ילד שכתב, יאללה, גם כנת, אין לך שפתיים ואת ממליצה על אודמים. הוא, כתבתי לו, זאת תגובת השנה. כתבתי לו, זאת תגובת השנה. אני לא רציתי כאילו להגיד על הצבא האמת, איזה אנשים רעים, וזה הדבר הראשון שעלה לי בראש, ואז מצאתי את החמלה בתוכי, וזה מה שרציתי לומר, כאילו גם לפעמים על תגובות של הייט. וגם לפעמים, והיה מופנה אליי הייט ברמה, לא, 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 תקשיבי.
אבל רגע, שנייה, לא, סליחה, אני אתן לך תכף להשלים. אני, אין לי חמלה להייטרים, זה בדיוק מה שאנחנו מדברות עליו. זה המורכבות.
אבל את לא נותנת לי לומר מאיפה סליחה. הגיעה החמלה.
כי אין לי חמלה אליהם.
עוברות עלינו, על כולנו, לפני דקה, דיברנו על זה והסכמנו. שנתיים נורא נורא קשות, כל אחד זה פגש אותו ממקום כזה ואחר. אני יכולה לומר, עכשיו אני שמה את זה כאן, שותף של, של בעלי נרצח בנובה, חטפנו מכה כלכלית מאוד מאוד קשה, אין תיירים, ברים, את יודעת, מסעדות, תמיד חוטפים את המכה הרזה, עזבנו את העיר כאילו הרבה בגלל זה, חטפנו מכות מכל כיוון, שוב, גם מבחינת המשמעות שלי של החיים, של אני נלחמת להביא חיים לעולם הזה, ומה זה העולם הזה? העולם הזה רע. אז כולנו קיבלנו את המכות מכל כיוון, ולפעמים כשמופנה אליי איזשהו רוע, הדרך היחידה שלי להתמודד איתו זה להגיד, כולנו קיבלנו מכות, ויש אנשים שלא יודעים איפה להוציא את זה. מבינה מה אני אומרת? אני מוציאה את זה, לא נותנת כדוגמה טובה, בסיטי פשוטי, בשיעין, בתמו, באמת, קונה שטויות, שטויות, חיים, באמת, אני כאילו... אני מתחילה להרגיש משהו לא טוב, קורה לי, שוב, הפרעה, לא אומרת שזה טוב, עוד עכשיו את מבינה, מי שתיקח את הקטע הזה ותגיד, צרכנות רגשית, אבל כאילו, נכנסת לשטויות האלה, גם יושבת על זה שעה, כי אני
מה
כאילו...
מה הדבר הכי דבילי שקנית?
כף לתירס, כף שמסננת תירס,
רק
מקופסה,
תירס, אבל זה כף שמיועדת
רק ל... לתירס, ואני לא אוכלת תירס. אני אצבי אחרי שקניתי, טוב, אני מגניב, קניתי כף לתירס, ואז אני כזה, אני לא אוכלת תירס. אז יש לי כף לתירס. אם תבואי ותרצי תירס, אני אסנן לך אותו עם הכף.
תירס, יש לך בבית?
לא. אבל אני אקנה לך אם תבואי.
אבל יש לי כף.
יש לי כף. את לא מבינה איזה דברים, באמת, מעמד למרווה, מעמד לקטורת, דברים, באמת, אין, כאילו, מה צריך את המרווה? אני הולכת איתה ככה בבית, למה אני צריכה מעמד? כל מיני דברים מזוהים. אני פורקת את זה שם, כדי לא לפרוק על בעלי. עכשיו, תראי, אני ואסף גם מאוד, כאילו, מאוד, לא תאים להגיד מאוד, אבל די מתואמים בדעות שלנו. יש וזה קרה לנו מהשביעי לאוקטובר. באמת, כאילו, פתאום נהיה לנו...
ראיתם איזה סינק.
בדיוק, פתאום ניתה לנו איזושהי זה, ובבית אני לא רבה איתו על זה, כי אין לי מה לריב איתו על זה, כי אנחנו מאוד מבינים אחת השנייה, וגם הדרך התקשורת שלנו, טפו טפו, היא לא ריבים. חברים שלי, יחסית אני והם, גם די מתואמים, כאילו אין איזה ויכוח מטורף איזה. יש אנשים שזו הדרך שלהם לבוא ולפרוק את ה... כל הדבר הנורא הזה שקורה לנו. הם יחפשו אותך, כמו שאמרתי לך, הם קלטו את התגובה שלי, הם שלחו אותה באיזה קבוצת וואטסאפ שלהם, והם באו לפרוק, ואת ראית שם נשים, שגם לא אוהבות אותי, ניתן לומר, באופן אישי, אבל לא עוקבות אחריי, לא זה, לא באמת מכירות אותי. את רואה, בגלל זה גם הבנתי ש...
כן, אבל אני לא, קודם כל אני חושבת שאת עושה הנחה להם בהקשר הזה, זאת אומרת, אני לא, אני חושבת שזה, קודם כל, אני חושבת ש... אין מקום, אין מקום, אין מקום לשיח כזה. זה בדיוק מה שכאילו, אין מקום לדבר מגעיל ברמה הזאת, אין מקום להגיב את כל התגובות, כאילו לרדת לפסים אישיים, יש לה שפתיים, אין לה שפתיים, חיים, זה תגובה, כאילו בסוף רגע שנייה, אנחנו מדברים על תגובה שלך למשהו שתרצה מהאח הגדול אמרה על איסקוב בפודקאסט של סוויסה, כאילו אין פה, ההיקש, כאילו לחבר את זה, לזם של האנשים שלה, שבעקבות הטרגדיה הנוראה שקרתה לנו, זה פשוט...
זה לא בעקבות הטרגדיה, לא. זה בעקבות שנתיים נוראיות שקורות נכון. פה מכל כיוון.
אין בעיה, אז מה שנקרא, כמו שאת מצליחה לפרוק את זה בתמו, הוא לא צריך לפרוק את זה עלייך.
מסכימה.
סורי, ואם את תתני לעצ... ואם את תסתכלי ותגידי, אני חומלת אותם, באיזשהו מקום, כאילו...
זה לא משהו שגם... רציתי להתעסק בו בערב חג, זה היה?
כן, ברור.
איזשהו ערב כזה, סופר טהור בשבילי, כאילו, אתה יודעת, נורא בישלתי מאהבה, אחר כך גם הבנתם שבישלתי בשביל שני אנשים, כאילו, בשביל ארבעה. כולה באו אולי...
קרן, בפרקים הקודמים, אני לא מערכת, אני לא מתערכת, אני לא זה, אני בחג מתכנסת לבד בבית. קאטלה, בישלתי ובישלתי ובישלתי ובישלתי.
נכנסתי לזה ארדקור השנה, האמת שגם הפסח זה היה אצלי וגם הייתי ארדקור. בקיצור, אני עזבי, אני לא סגורה על עצמי, אבל כן, זה היה כזה ערב כזה נורא מיוחד, והיה לי כזה נורא כיף, הבית הענקי וריחות של בישולים, וואו, ופתאום, אחרת בוני בוני הזה נוחת עליי. וכאילו, דעת, גם באתי לשים את הראש, לעשות שנץ, לא יכולתי להירדם. כאילו זה, אמרתי, מאיפה זה הגיע אליי?
אז היה שזה תפס אותך ככה. זה מה שמפתיע אותי יותר מהכל.
ממש, היום נגיד שחשבתי על מי צריך לבקש ממני סליחה וממי אני מבקש סליחה, קודם כל אני מבקש סליחה מפני צבא האמת. אני לא יודעת שזה כזה עצב חשוף אצלכם, כאילו זה באמת, זאת לא הייתה הכוונה. אבל גם אתם צריכים לבקש סליחה ממני. כאילו, לא תוקפים ככה, לא כתבתי חלילה, כללה, או את יודעת, כן. איזשהו גינוי, כאילו מטורף. אני באמת רוצה להבין אותה יותר טוב, אני נשבעת.
אגב, זה גם הכי, כאילו, זה הכי מבאס שלא מבינים בדיחה שלך. כאילו, וואי. די, חיים, זה היה בצחוק.
אבל את יודעת...
תחררו אותי.
את יודעת שאחד האנשים, אני לא אגיד מי, כי אני לא יודעת אם הוא רוצה, לא, אם הוא רוצה שאני אחשוף את זה, אבל אחד האנשים הכי מצחיקים בתרבות הישראלית, הכי מצחיקים, שמנהל את אחד העמודים הכי מצחיקים באינסטגרם, יום אחד, מדי פעם אנחנו מתכתבים באינסטגרם, ויום אחד הוא פותח את זה, והוא אומר, תקשיבי, קרן, איך את מצליחה? עדיין, כאילו, לצחוק. ואנחנו נגיע לזה, גם זה אחד הדברים שקרו לי מהשביעי לאוקטובר, אני לא באמת מצליחה לצחוק ולהצחיק בעיניי, על פי המדדים שלי, ויש סיפור על זה גם, שהסוכן שלי, אחרי שנה, יאמר לזכותו, אתה יודעת, לא הציק לי בשנה הראשונה, כן. אחרי שנה, התקשר אליי ואמר לי, תגידי, קרן, מה אם עוד פעם, כאילו, קצת אולי דמויות, קצת אולי סרטונים הומוריסטיים, קצת אולי דברים מצחיקים, ואמרתי לו, שי, לא מצחיק לי. לא מצחיק לי. כאילו, ופתאום, הוא אומר, זה אחד המשפטים שהכי, הוא לוקח איתו לכל מקום, ומאז הוא אומר, את שינית לי את התפיסה לגמרי לגבי כל מה שקורה עם יוצרי תוכן בשנתיים האחרונות, כי בואו נאמר את האמת, גם זה מאוד קשה.
ברור.
כי הכל נראה לא רלוונטי, והכל נראה שטותי, ואת, אני מידע על עצמי, אוקיי? את עומדת ומתאפרת ומראה איזה מוצר, ופתאום שעה אחרי זה יש אותר לפרסום, ואת אומרת, בקיצור, כתב לי כאילו באינסטגרם ננה, ואז אנחנו הרבה פעמים מתקבלים, ואת כסף, תקשיבי, איך את מצליחה להמשיך לעשות תוכן וזה? אני, תשמעי, נורא קשה לי. והייתי רגע עמומה, כי לא היה בינינו אף פעם שיח כאילו עמוק לזה וזה. אמרתי לו, תשמע, גם לי קשה, כאילו, אני לא יודע, אתה לא שם לב? אז הוא אמר, לא, דווקא אצלך זה נראה לי, כאילו, הכל אצלך, מה זה זה? ואמרתי לו, גם אני, עליך מרגישה, כאילו שום דבר לא נוגע בך, אתה ממשיך לעשות את התוכן שלך, ויש לך כאילו לגיטימציה, וכולם כאילו משתפים עם זה פעולה. אז הוא אמר לי, מה זה? לא. את לא מבינה, כאילו, כמה קשה לי, כמה, והוא לא דיבר על זה בהקשר של 7 באוקטובר בכלל, והוא לא דיבר על זה בהקשר של החתך בין העצב לשמחה. הוא דיבר על כמה קשה לצחוק היום. וכמה קשה להשתמש בהומור היום, כמו שדיברנו מקודם, על כל רגע אתה נוגע למישהו באיזה עצב חשוף מסתבר, זה העידן שנהיינו. כל דבר הוא לא מצחיק, כי אולי פגעת בהוא ובזה ובזה, וזה מאוד עודד אותי לדעת, לא חלילה שההצהרה שלו, לא התעודדתי מההצהרה שלו, אבל...
חצי נחמה.
בדיוק, שלעוד אנשים זה קורה.
אין נחת. פעם אחרונה שהייתה נחת אמיתית, זה בשישי לאוקטובר.
תראה מה קורה, מה שפותחים את זה.
כן.
כל דבר מחזיר אותנו לשם.
כל דבר.
ניסינו לעשות כבר מעבר לסליחות וכפרות, ואנחנו כל הזמן חוזרות לשם. וזה מה שקורה, גם אני מרגישה שזה מה שקורה גם כשפותחים את זה, נגיד, בשולחן האוכל. אגב, חגים. יושבים סביב השולחן. אף אחד לא רוצה לדבר על זה, כי כולם יודעים שברגע שנתחיל לדבר על זה, לא נסיים.
כן, כי מה עכשיו, איך נדבר על טיול החיות לקריטים?
בדיוק. ואיך נדבר פתאום על צבא האמת הקף אותי? למי אכפת?
נכון.
שהצבא האמיתי שלנו כאילו נמצא שם. וזה פשוט... אני גם לא יכולה לסבול את המילה פרופורציה, כי זה לא פרופורציה. זה כפה של החיים.
ברור.
זה פרופורציות שלא היינו אמורים לקבל אותן.
לא היינו אומרים.
אף אחד לא אמור לקבל אותן.
אני כל הזמן אומרת, זה נלקחה ממני שכבת מימות, שהייתה שכבת מגן. לא הייתי צריכה להוריד אותה, זה לא פלסטיק שהיה צריך לקלף, זה היה צריך להישאר.
בדיוק, את יודעת, כל הזמן הדור הזה שעכשיו הם החיילים, שהם גם, הקורונה גם דפקה להם את הסוף של התיכון, והם זה, וכל הזמן אני חושבת עליהם, ואני אומרת, זה לא גיל שאתה אמור לספוק כל כך הרבה. זה לא גיל שאתה אמור כאילו להיחשף לדברים האלו בכלל. כאילו, אם יש סליחה שאני רוצה לבקש זה מהדור הזה, וגם יש לי איזושהי אחריות, אני אומרת, אולי הדור שלי לא עשה מספיק, לא עושה מספיק.
מעניין.
כאילו, כי הדור הצעיר של החבר'ה שסיימו תיכון, שגם ככה התיכון כאילו התפקשש להם לגמרי בגלל הקורונה, ועכשיו נלחמים בעזה, אני מסתכלת ואני אומרת, מאיפה הכוחות?
כן.
איך המוח שלכם בכלל מעוצב כרגע? כי כאילו אתם נחשפתם לכל כך בחרה, בגיל כזה צעיר.
כן, מה שנקרא, תגידו מה שתגידו על דור הטיקטוק, אבל הם עכשיו נלחמים בעזה, והם בשירות סדיר, וזה
בדיוק.
כאילו...
וזה לא תגידי, גם, בואי, שום דור במדינת ישראל לא גדל בשוויץ, כן? גם אני הייתי ילדת מלחמת המפרץ, ולבנון השנייה, אין דיאט.
כן.
רוע כזה ודבר כזה, ומציאות שמפקחת אותך בשנייה בצורה כזו, לא ראינו ולא נתקלנו. וכאילו, כן, יש לי אולי, כאילו, לא אולי. אם יש לי סליחה לבקש, זה מהדור הזה, כי... אולי הדור שלי היה צריך לעשות יותר, ואני חושבת שאולי זה איזשהו רגש בלתי נמנע. אני חושבת שגם הדור של ההורים שלי מרגיש נורא אשם. והדור, כן. כאילו, אחריו מרגיש... כאילו,
ברור.
כל דור מרגיש שאולי הוא היה צריך לעשות יותר, כדי שלדורות הצעירים באמת תהיה פה יותר טוב, כי זה לא יכול להיות ככה.
לא, חד משמעית לא.
נעשה מעבר חד, אין ברירה.
אוקיי.
ממי את... יודעת מה? אני אגיד כזה דבר.
אוקיי.
ממי את מבקשת סליחה? ומי צריך לבקש סליחה ממך? בא יותר מעניין אותי, מי צריך לבקש סליחה ממך?
מי צריך לבקש סליחה ממני?
כן.
וואו, תראי, זה כאילו, כשהסתכלתי ואמרתי, אני צריכה לחשוב על בן אדם.
את לא חייבת בן אדם. זה יכול להיות גם אנשים שאת לא מכירה. שאני אתן לך דוגמה?
כן.
יודעת מי צריך לבקש ממני סליחה?
מי?
סיפור אמיתי. המוכר בקיוסק באבו שדיד בנתניה. הוא חייב לבקש ממני סליחה, כבר פעם שנייה.
שהוא מביא לך תריז לאלון חונה? סתם.
איך ידעת? תפילטר, אלון נכון.
אין ציוד כזה.
פעם שנייה, מביא לי פילטר 7 במקום 6.
יואו.
עשה את זה פעם אחת לאסף. עכשיו, אני אז באותו, אמרתי על אסף, מה, בגזור, מה, אנחנו מאשנים את הפילטר 6 הזה כבר 4 שנים, אתה לא, כאילו, מה? לא, זהו.
הוא גומר עליך
את המים. אתה אומר לו פילטר 6, הוא נותן לך 7. עכשיו, אתה יודע, את לא מסתכלת, נכון? את רגילה. נותנים לך פילטר 6, את זה מכניסה לזה? הוא צריך לבקש ממני סליחה.
אפליקציית ברד צריכה לבקש ממני סליחה.
יפה.
היא לוקחת לי הרבה יותר מדי כסף.
וואלה, מה זה ברד רגע?
ברד זה הקורקינטים?
לא, אני את זה בנתניה. סורי.
תקשיבי, הקורקינט הזה, זה דבר נורא והיום, ואי אפשר בלעדיו.
איך את עושה את זה? ידעת שאני עליתי פעם על קורקינט, פעם אחת בחיים, ניסיתי לנסוע מחוף מציצים לבית, גרתי ליד, גרתי במיכה, נפלתי פעמיים, אבל לא סתם נפילה.
משהו כזה
מפואר, בטיילת
על המדרכה, אופ-אופ 2-2.
אמא, ברמה שהרימו אותי. באותה נסיעה, זה מרחק של 4 דקות.
תראי, בגדול...
איך נוסעת על זה?
זה לא כזה מסובך, הפרקטיקה של להפעיל את הכלי, זה לא מסובך. כאילו, אם את אומרת לעצמך, אני... תראי, זה גז וברקס.
תלוי למי.
גז וברקס, זה הרבה פחות מסובך מאוטו.
אבל היציבה. לא, אל תגזימי.
תקשיבי, זה באמת...
ניצן, אני יכולה לא לנסוע קורקינטים? אני יכולה לבקש ממך?
אבל אז מה לעשות?
תקני אופניים חשמליים.
זה הרבה יותר גרוע.
לא בטוחה. לא, את אופניים, זה כלי יותר... אגב, אני גם התרסקתי עם אופניים, כן?
אגב, אני לא... הגעתי לבית חולים. אני פשוט לא רוצה להיות בעלים של הכלי הזה. אני לא רוצה להיות בעלים לא של אופניים ולא של קורקינט. זה בגלל זה אפליקציית ברד צריכה לבקש ממני סליחה, כי היא נותנת לי פתרון אחד יחיד ומיוחד, שהמדינה לא נתנה לי. אין לי איך, כאילו, אני רוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב', ואין לי איך.
בתל אביב, אני מבינה.
ולא בא לי להגיע מזיעה, ולא בא לי לקשור את האופניים.
ומה, זה עולה הרבה?
זה עולה מלא כסף, קודם כל.
באמת?
זה עולה לי איזה 20 שקל לנסיעה, לפעמים כאילו עדיף לי לקחת מונית בדיעבד.
ברור.
אבל אני אומרת, טוב, זה יעלה לי 8 שקל, ואז אני מגיעה וזה עולה 20.
אז אני אתן לך את הקונטרה של הדבר הזה, אני חושבת שנהגי קורקינט צריכים לבקש סליחה מנהגים רגילים.
זה נכון.
באמת, מנהגים על מכוניות.
אגב, יודעת מה? אני גם מבקשת ממך סליחה.
תודה. אני היום כמעט הורדתי אחת, נכנסה, אחותי, אני לוקחת ימינה, פתאום היא באה ממעין כניסה, obviously, כי רצתה לחנות הזה.
זה נורא והיום.
עכשיו, חס וחלילה, חס וחלילה, אם אני יעשה לך משהו, עזבי את החיים שלך, ברור, אימא להם, מה עם החיים שלי?
נכון.
אני צריך לחיות עם הדבר הזה, חס ושלום? אני, לא, לא, לא. אני חושבת שהמדינה צריכה לבקש פה מכולם סליחה, אוקיי, סבבה, משרד התחבורה, לא יודעת איזה משרד אתם, ורק מי שיש לו רישיון לכלי רכב עם 4 גלגלים יכול לנסוע על קורקינט, נקודה. קורקינט האופניים חשמליים, כל דבר שהוא כלי ממונע, זה לא הגיוני. ילדים ל-15 שעולים על הדבר הזה ולא מכירים את חוקי הכביש, אני לא מאשימה אותם, הם גם בגיל שהם נורא טיפשים, אתה חושב שהסרט הוא עליך.
כן, המוח לא מעוצב.
ברור, אתה חושב שהסרט הוא עליך והמוח שלך עדיין לא מעוצב, ואתה לא מבין שהסרט חס וחלילה יכול להיגמר עוד שנייה. חס וחלילה, אם תעשה פנייה לא נכונה, אם תיסע נגד כיוון התנועה, למה זה לא מוגבל? רק למי שיש רישיון לרכב, אני מתחרפנת מזה. או שתעשו טסטים על זה, כמו שעושים על קטנוע, באמת.
כן. אני אגיד לך מה, הפיתוי מאוד גדול. הפיתוי לנהוג לא לפי, כאילו...
ברור, גם לי היה אופניים חשמליים.
ואני חייבת להגיד שאני באמת, א', אני באמת שמה קסדה. באמת שמה קסדה.
ברור, גם אני שמתי.
חשוב לשים קסדה.
מאוד.
זה לא... אני ביום ששלומית מלכה החליקה ברוטשילד וכמעט מתה,
אלוהים שמור.
אני הבנתי שלא משנה הדוח ולא משנה זה, צריך לשים קסדה כדי לשמור על הראש שלנו.
נכון.
וזה ככה חשוב, מטעם הרלב"ד אני אומרת.
כן, זה גם, תדעו לכם, זה עושה את השיער יפה אחרי זה שמורידים אותה. אני באמת לא מבינה למה לא, כאילו, זה באמת עושה טוב.
ופשוט להיות בני אדם בכביש.
זה לגבי כולם.
את פשוט חלק מהכביש. את חלק מהכביש.
בדיוק. זה לגבי כולם, נהגי קורקינט אופניים ורכבים כאחד, וגם אני. לגמרי. כולם.
אני צריכה לבקש סליחה ממני.
אוקיי.
כן. אני גם... הרבה פעמים אני לא חושבת על העתיד, אני מוציאה הרבה כסף. אני כאילו עכשיו ב...
ניתן, so fucking what.
נכון, so fucking what, אבל די, אבל אני רוצה כאילו...
את רוצה לחסוך.
אני רוצה לקנות דירה. זו המטרה שלי. אני...
מטרה מהממת.
ואם אני אמשיך לנסוע במוניות במקום בקורקינטים, אבל לא, אבל באמת כאילו רגע שנייה להסתכל ולהגיד, שוב, אני רוצה לחשוב לטווח ארוך, ואני רוצה להיות אחראית, ואני אעשה בשבילי גם דברים שהם קצת פחות נוחים, עכשיו, בהווה, כדי שבעתיד יהיה לי נוח יותר. ואני מרגישה שאני שחררתי לעצמי, ואני רוצה לחזור.
אוהבת.
כן, זה כאילו העניין.
אני גם אקח עם החשרה, ואני גם אבקש ממני סליחה. ודווקא במישור מאוד מאוד אחר. אני רוצה לבקש סליחה מהגוף שלי. על כמה שזלזלתי בו. ועכשיו, כשאני באיזושהי תוכנית תזונה, וזה וזה, ובאמת שזה ממקום, דיברתי איתך על זה, מקום מאוד של בריאות, של חייבת להוריד סוכר, על גבול הסקרתית, דיגליצרינים גבוהים, הכל, והיה לי גם איזושהי הסתכלות כזו אחורה על כל השנתיים האחרונות, ומה עשיתי עם הגוף שלי. עכשיו, עזבי כל מה שעובר מבחינת הורמונים, הזרקות, טירוף, באמת, שאיבות, החזרות, בלגן. גם מה שהתייחסתי אליו מבחינת מה שהכנסתי אליו, כל הג'אנק הזה. סוכר ברמות גבוהות, כאילו, יודעת, תנו לי סוכר רווי, וזה סוכר שומן רווי ברמה גבוהה, תנו לי כזה.
זה עם מדבקה אדומה, אני רוצה את זה.
בדיוק, אם אפשר שלוש, שיהיו, גם לטרן, גם הזה, הכל, כאילו. והתבאסתי על עצמי, כאילו, הסתכלתי, זה קרה לי בערב השנה, הסתכלתי אחורה ואמרתי, מה עשית? כאילו, אני מאוד מבינה את המקום הנפשי הקשה הזה, שכמובן שהייתי בו, ואני עדיין הרבה פעמים נמצאת בו, אבל דווקא מתוך איזשהו שינוי עכשיו, אני יכולה להסתכל אחורה ולהגיד, כאילו הענשתי את עצמי. כאילו זה היה מעין מקום כזה של, הגוף שלי כאילו לא מצליח בעיניי לעשות את מה שהוא אמור, אז אני מענישה אותו עוד יותר. אז אני רוצה לבקש סליחה מהגוף שלי. ואני מעריכה אותו, מעריכה אותך מאוד שתדע. והדברים שהוא עושה באמת מטורפים, ויהיו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר מטורפים. אז זהו, נתת לי השראה לבקש גם סליחה מעצמי.
מופלאים. אני חייבת להגיד שאתמול, הרי כאמור, הייתי ביוון, העליתי כל מיני תמונות בבגד ים, וזה וזה וזה, ותמיד שאני מעלה תמונות בבגד ים.
ראיתי שמי ששאלה אותך.
מי ששאלה אותי, את מרגישה שלמה עם הגוף שלך? עכשיו, לפני שאני אתייחס לתשובה, מי שכתבה לי על השאלה הזאת, יכולים להפסיק לשאול אותך את זה? עכשיו.
אני חייבת לומר שזה גם מה שעבר לי בראש.
וכאילו מצד אחד אני אומרת, תשחררו את הנושא, כי כמה אפשר לשאול בן אדם אם הוא שלם עם הגוף שלו, בסוף הוא יתחיל להרגיש לא שלם עם הגוף שלו.
נכון. כאילו,
אבל מעבר לזה, דווקא הסתכלתי על זה, ואני חושבת שהתשובה שלי הייתה מאוד, מאוד, את שואלת את השאלה הלא נכונה. כשאלתי, את שלמה עם הגוף שלך, ואז אמרתי לה, את שואלת שאלה שמנוסחת בכן או לא, באפס או אחד, אבל התשובה היא, אני שמחה שהגוף שלי בריא, ויכול לטייל, ויכול להשתזף, ויכול לרחוץ בים, כי הגוף שלי הוא אני, ואני הוא הגוף שלי. אני לא מופרדת מהגוף שלי, אני לא שלמה עם הגוף שלי. זאת אני, בשר ודם.
כן.
ודווקא בהתייחסות לדבר הזה, וגם ב...
זאת שאלה כזו דבילית, אני מצטערת.
כן, זו שאלה... זו שאלה דבילית, ודווקא כש...
ושהיא לא הייתה שואלת מישהי שהיא מידה 34.
נכון, אבל דווקא אם אני יכולה לענות תשובה שפותחת את המחשבה הרגע, אני שמחה ששואלים אותי. כאילו, המעדיפה ששאלו אותי שאלות דביליות, ושאני אענה את הדעה האמיתית שלי.
את שואלת מישהי שהיא מידה 40 שאלה, שלא היית שואלת מישהי שהיא מידה 36 הרי, לא היית שואלת.
נכון.
אז רגע לפני שאת שואלת, תעשי עם עצמך רגע את המחשבה, למה את שואלת?
אבל ברור למה היא שואלת.
כי היא לא שלמה עם עצמה?
ברור.
הבנתי.
ברור. כל השיח הזה של דימוי גוף, הוא מונע מבנות ש...
אופה, אני מקשרת אותך לזה.
כן.
קחי את השיח של הדימוי גוף.
אהה.
תקחי אותו למקום של הטוקבקיסטים. כשמישהו מפנה אלייך שנאה, מה זה אומר? שהוא שונא משהו בעצמו.
ברור. אדם צורח את שחסר לו.
יפה.
ברור.
אז את אותה חמלה, ויש בזה חמלה, שאת מוצאת עכשיו, בעניין של דימוי גוף, שמישהי ששואלת שאלה מטומטמת, סליחה, תמצאי את אותה החמלה, מה שאני אמרתי לגבי מישהו שיש לו טוקבק מטומטם. מבינה?
אני מבינה, ואני לא מסכימה איתך. סורי, זו האמת שלי. אני לא מסכימה איתך.
אני אוהבת את זה שאת לא מסכימה איתי, אני שרופה לייך.
אני אגיד לך יותר מזה.
אני רוצה שתנסי להבין כאילו מאיזה מקום זה הצליח.
אני מאוד מבינה.
אני אוהבת שאת לא מסכימה איתי.
אבל אני חושבת שכאילו, סורי, אני אין שום דבר שיתרץ קיבוץ כזה של הלאום, של 70, 80, 90 תגובות, על איזה תגובה שהיא באמת, כאילו, את... זה הרי לא משנה שהיה כתוב שם קרן שחם, כל בן אדם שהיה מגיב את התגובה הזאת, היו באים עליו בעליהום, והוא מוצאים את הדברים האישיים, כאילו...
דווקא כן שינה להם שהיה כתוב שם קרן שחם, אני אומרת לך, כן, כי היו לא, עוד 850 תגובות שהם... התגובה שלי בהרבה יותר גרוע. על כל השאר
כן,
לא קפצו.
כן, מה שאני אומרת זה ש... כל אדם שעוסק בדבר הזה, זה גם את, הם כאילו... בגלל שאת עוסקת בנושא, אז הם נתפסו עלייך, ואז הם גם ירדו לפסים אישיים של קרן שחם. אם היו נתפסים על ניצן גריב, היו יורדים לפסים אישיים של ניצן גריב.
נכון.
וזה לא קול, לא קול, סורי, אין לי חמלה, זה לא סבבה, לא סבבה להתנהל ככה ברשת. מצד שני, אם מישהי תשאל אותי בפרופיל שלי שאלה שהיא so called, אני ואת יכולות לשבת ולהגיד, זו שאלה מטומטמת, כאילו את שלמה עם הגוף שח, אבל וואלה, כנראה שהיא מגיעה ממקום שזה מעניין אותה. כי היא לא מרגישה שלמה, אז אני לא, אין, דווקא על זה אני לא בביקורת.
אני לא אומרת שזו שאלה, אני לא אומרת שזו שאלה מטומטמת, אני אומרת שזה מטומטם לשאול את מישהי שהיא מידה 40, ולא לשאול את זה מישהי שמידה 36.
נכון, אבל כאילו...
אני, כשהייתי מידה 36, לא שאלו אותי את השאלות האלה.
זה מצחיק שיש לך כאילו את שני ה...
יש לי את שני העולמות, יש לי גם את העניין של היו, את רזה מדי, מה עשית?
אה, מצחיק, ככה זה נראה?
כן. מה עשית? תספרי לנו. אני, כשהייתי פותחת שאלות תשובות, שהייתי בתקופת החרדות הקשות שלי, והייתי כאילו רזה מדי, כל פעם שהייתי פותחת תיבה, 80% זה איך רזית, מה עשית, שתפי אותנו, הכל.
אני כאילו, המרדף אחרי רזון הוא...
והוא נהיה מטורף עוד יותר ועוד יותר. ואני משמעת הקרדשיאנס, והן צריכות לבקש מאיתנו סליחה.
האמת? נכון. יום אחד, קים קרדשיאן הוציאה את השתלים,
החליטה שהיא מזריקה או זה אמפיק.
נכון, ואז היא פשוט נהייתה ממש הרבה יותר רזה.
נכון.
וכאילו, כל הטירוף הוא שהיא התפרסמה על הקרבי.
בודלישס.
על הבודלישס.
ברור.
על הסקסית.
אני הייתה לי מלא הערכה אליהן.
שאהבה את זה מאיתנו.
הייתה לי מלא הערכה אליהן, אבל בתקופה הזו, שהם באמת אלו ששינו את סטנדרט היופי באיזשהו מקום לקצת יותר, את יודעת, כאילו בודלישס לנשים, באמת ראית איזושהי תקופה קצרה מדי, אמנם, בעולם האופנה, אבל ראית, כאילו, כן, קצת יותר ציצי, קצת יותר טוסי, קצת יותר ריחיים, יש עוד לאן להתקדם, כאילו, כן. צריך לראות יותר ויותר, אבל, ואז הם החליטו, היא, מאז הטקס הזה, שהייתה צריכה להיכנס לסמלה הזו של מרלין מונרו, של מי זה היה?
כן, מרלין מונרו.
שהיא החליטה שזהו, היא ראתה מטרה, והיא רצה להיכנס לסמלה, והיא התחילה להזריק את האוזמפיק, והיא הוציאה את השתלים, והיא עושה זה, ופתאום כל המשפחה יחד איתה, והנה, ואוזמפיק זה דבר הכי סבבה, פופולרי, הגיוני כאילו, ואומרת את זה בתור מישהי שחולמת על אוזמפיק בלילות. ואז תפסתי את עצמי ואמרתי, רגע, על מה, באמת? רגע, למה?
למה?
זה עובד עלייך, כל כך הבטו לך את המציאות, כי פתאום את רואה את זה בכל מקום, והרזון הזה שהולך ונהיה יותר ויותר ויותר קיצוני, הוא נתפס לך פתאום כנורמל.
אבל באמת, הנה, את יודעת להגיד, את היית גם מידה, את מידה 40, וגם מידה 34.
נכון, ולא אהבתי את ה-34.
נכון. מה, אני לא מצליחה להבין את הרדיפה הזאת, כאילו...
זאת לא רדיפה, זה התגובה של החברה אלייך. את יודעת שהיו חברות...
איך זה נראה?
את יודעת שהיו חברות אופנה, שאחרי ששמנתי... כי זה מה שקרה, אחרי שאלתי המשקל, ביטלו איתי.
ואמרו מה?
לא אמרו כלום, פשוט יודעת, מסמסו את זה. לא ממשיכים לעוד עונה. עכשיו בואו, it's a little bit weird, כי הכל הולך פנן, לא? הכל הולך סבבה. עכשיו זה, תודה, זה אני יכולה להבין, כאילו, אני לא יכולה להבין, אני מבינה שמשהו קורה מאחורי הקלעים, והם לא אוהבים לראות את הבגדים שלהם על מידה 40. אהבו את זה יותר שזה ה-36.
אני כאילו, אני כל כך גאה בזה שאני מראה, לא יודעת, מראה בגדים על גוף שהוא קצת אחר.
מה זאת אומרת?
אני מרגישה שאני אקס פקטור למותג.
ברור, אני כפרה בזה, ו-as we know, מחורת סיסטרס, נכנסת, מדפדפת לתמונות של ניצן. איפה ניצן פה בתמונות שלי? ברור, אני רוצה לראות את הבגד על מישהי שהיא לא מידה 34. אבל, כן, זה קרה. טוב, ניצן, עכשיו אנחנו במעבר אחד נוסף. אנחנו נעבור לכיפור.
כיפור.
ממש בפתח, או מי שישמע את זה אחרי כיפור, מקווים שהיה לכם צום קל ומועיל.
צמתם?
האם צמתם? את צמה?
אני לא צמה.
גם אני לא צמה. את תמיד לא צמת?
אני תמיד לא צמתי, גדלתי בבית מאוד מאוד חילוני.
אוקיי.
סבתות מסורתיות, אבל הבית חילוני. למעט פעם אחת... שצמתי בעקבות לחץ חברתי, כאילו כולם צמו, מה אני לא עצוב.
באיזה גיל?
12 כזה בייב.
ברור.
ברור, וממש רגע לפני הסוף, הייתי מאוד רעבה.
הגיוני.
והדבר שגרם לי לשבור את הצום כיפור היחיד בחיי, ממש לקראת הסוף אבל שתדעו, זה מילקי. הוא הסתכל עליי כל הצום, ובאיזה שלב אמרתי, יאללה, פאק איט. ואכלתי אותו, ו...
האמת, שאם נשבור צום, נשבור עם מילקי, חיים שלי. זה גאוני בעיניי, זה יש שם הכל, את המתוק, את הקצפת, את המרקם, את הזה.
אמא, זה באמת כאילו רגע אלוהי.
האמת שגם אני צמתי פעם ראשונה בגיל 12, ואני צמתי כמה וכמה שנים, די הרבה פעמים, עד שקרתי את הסף. הפעם הראשונה שצמתי באמת נשברה, למה? בכלל לא בגללי, באו אליי כל החברים מהכיתה, גרתי צמוד כזה לכיכר, גם אצלנו, לא יודעת, אני לא יודעת איך זה במקומות אחרים, בפריפריות.
בכל מקום יש כיכר וחולצה לבנה.
יפה, פריפריות זה... כל הלילה הערים. כולם נפגשים במזרקה, על הברזלים, כולם חולצה לבנה, זה, אני אפילו איזה שנה באתי עם מגפי אור. ואז אמרו לי, תגידי, את נורמלית, את צמה ואת לובשת אור. ואז שנה אחרי זה הייתי ממש ממש טובה, וצמתי כזה וזה, ואני אפילו שמעתי כזה את מוזיקה, שהפעלתי אותה לפני.
כדי לא ללחוץ
זה. בדיוק, שמתי על כאילו ריפיט, איך אומרים את זה? כזה, נו, לופ. ברח לי. יפה, שמתי על לופ, זה היה עם דיסקים. היה לי את הדיסק של הנוק. זוכרת את הנוק?
אני לא יודעת מה זה נוק.
Nobody's wife. מה יש לך? I'll never be, never be, never gonna be. Nobody's wife. יוני כל כך סקנה.
העיניים, כאילו, תראי.
אני בשוק.
היה לי דיסקמן שהייתי בת 3.
אומייגאד, היה לי דיסקמן בצבא. וואו, לא משנה, הייתי ממש ממש טובה.
נתתי לדיסק להסתובב כל כיפור.
כל כיפור, ואז בצהריים, באיזה 2 בצהריים, אני קמה מהמיטה, ואני לרגע, טעות, הוצאתי את הזה, והאחים שלי באים לי עם צלחת עם אפונה ושניצל.
אפונה?
אפונה, פירה ושניצל, זה היה שכנפתי. ובכוונה עושה לי ככה, 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 וביטו אותי, ואכלתי.
אכלת?
כן. לא, ושניצל.
אחים גדולים, אחים קטנים?
אחים גדולים,
נכון.
אני הייתי הזה שלהם, הצעצוע שלהם. היו זה, אבל אחר כך בתור, בחיי הבוגרים, הצלחתי לצום כמה וכמה פעמים, חייבת לומר שאם לא הייתי מאשנת, שאנחנו רוצות להוציא את זה בשנה הקרובה, את זוכרת? אני כל הזמן אזכיר לך את זה, רלי מאברמסון דמנטינה. אז אם לא הייתי מאשנת, היה לי הרבה יותר קל. הרבה יותר. למרות שאני לא מתחברת לאנשים שאומרים, האוכל לא הפריע לי, מפריע לי האוכל, אני רעבה, כשאני צמה.
אני רעבה.
רעבה, אני היום עושה 16-8.
באמת?
כן. הדיאטנית שלי נוזה, מה שהיא ביקשה וזה. וגם בצום 16 שעות חסר לי האוכל. אני מגיעה לשעה 1 בצהריים, ואני גמורה.
אוכל זה דבר מאוד רלוונטי.
אז את מבינה, יש את האלה שתמיד אוהבים להגיד, יא, היה לי צום, מה זה קל, לא מזיז לי האוכל. אוקיי, קייט מוס, כאילו, אין מצב. איך לא מזיז לך האוכל? לי זה מזיז, זה קשה לי נורא.
אני כאילו, אני צמה בין הארוחות. כאילו, אוכל.
בין ביס לבי, סבא שלי אוהב להגיד.
אבל כאילו מה?
לא, אז אני, זו גם הייתה הסיבה, עזבו שכאילו גם, באמת, מאז שאני ואסף ביחד לא היה פה צום, כי כאילו, כי ככה.
כי הוא אסף גרנית לא השף.
בדיוק. אבל גם, את יודעת, זה היה כאילו, כל פעם שהיה מגיע כיפור, הייתי נכנסת ללחץ, לבסה. יו, אני לא משזה, אני לא משזה עברה שנה, אני לא משזה הגיע, לא, לא, שוב צום, לא. כזה. אני... אז אמרתי, אל תעשי מה שלא עושה לך טוב.
נכון, וכל אחד, אגב, בכיפור וסליחות וזמן חשבון נפש, כל אחד עושה את זה אחרת, בעולמי. כאילו, אני מאוד, מאוד מחוברת ליום כיפור, כסמן בזמן שלי.
ספרי להם. ספרי להם לאן את הולכת בכיפור.
אני מאוד אוהבת ללכת לבית כנסת.
יפה, נכון, לא ראיתם את זה מגיע?
כן, לשמוע שופר. זה מאמן. לתפילת נעילה, כאילו, זה מבחינתי, זה ממש, היהדות היא חלק מהזהות שלי.
לגמרי.
אמנם אני חילונית, ואני לא חיה לפי חוקי ההלכה, אבל אני יהודיה,
גם הסבים והסבתות שלך היו חילונים לגמרי?
לא, יש אנשים שיש להם סבים חילונים, כי אני לא מכירה את האירוע הזה.
זהו, לא, למה? אני כאילו, נגיד, הסבתא שלי מצד אבא שלי הייתה דתייה מאוד, אבל סבתא שלי כאילו, וסבא שלי מצד אמא שלי, זה היה הכי חילונים שיש. הכי חילונים שיש.
זה מצחיק, כאילו לי כזה בראש, אין כזה דבר פונקציה של סבים חילונים. כאילו, לכולם, סבתא של כולם עם כיסוי ראש.
כן, לא, אז אצלי זה מהצד של אבא.
וסבתא של כולם הולך לבית כנסת. אצלי
זה מהצד של אבא, זה היה כזה מאוד, ודווקא, אבל זה גרם לו כזה, את יודעת, כשהוא התבגר והקים משפחה, לא להיות מאוד חילוני.
כן, אני פשוט חושבת ש...
לא בבית ממש דתי.
בדור של הסבים שלנו, זה מסורת וחילוניות ודת וזהות, זה היה משהו אחר, כאילו, מאיך שאנחנו מסתכלים על זה. כאילו, לא באמת... לפני 90 שנה, לא באמת היה חילוניות.
נכון. אני חושבת שזה מאוד מה שהחזיק אותה, את יודעת, היהודים שחיו בגולה, זה היה... מה זאת אומרת, להיות יהודי, זה.
אגב, יצא לי ביום כיפור להיות בחול פעמיים.
כן.
סליחה, 3 פעמים, אבל פעמיים בקהילות יהודיות. זאת אומרת, ממש לחוות את יום כיפור.
בית חב"ד וזה?
לא בית חב"ד, ממש בקהילה המקומית. פעם אחת בארגנטינה ופעם אחת באורוגוואי. אני מאוד ממליצה, אנשים שכאילו בחול ביום כיפור, לא למי שנסע לגט אווי כיפור, כאילו זה לכם, אני לא ממליצה את זה, אבל אם יצא לך להיות בחול גם ביום כיפור,
זה קטע.
לך לבית כנסת המקומי של הקהילה הספרדית, כאילו מה שכזה זה חוויה מדהימה.
וואו, כן. עשיתי חשר גטוס בכיפור, מעולם לא הייתי בחול בכיפור, או באף חג. לא, כשטיילתי בטח אחרי הצבא הזה היה לי.
לא, אבל חג, כאילו, ערב חג...
אני אוהבת חגים כיוסות בארץ. גם שוב, יש לי את הפריבילגיה שאני עצמאית, אני לא צריכה לטוס עם כולם בחגים, אני אוהבת לטוס אחרי החגים.
אנחנו נאחל...
כן.
שבקרוב במהרה, אמן, עכשיו, אם אפשר, כל החטופים יחזרו הביתה.
אמן.
וזה כל מה שחשוב.
Yes, indeed, ושיהיה לכולם... וגם מי שצם וגם מי שלא צם.
חתימה טובה.
בדיוק, חתימה טובה וחג שמח.
אומרים חג שמח בכיפור?
אני באה להגיד חג שמח, אני אגיד חג שמח, שיהיה לכם חג שמח, ביי.
ביי.